המושג לימוד, על המושג תורה. אחרי זה הבחנתי בין תורה בגברא לתורה בחפצה. עברתי לדבר קצת על מה שחז"ל, שזה רמז בתורה עצמה אולי אפילו, שרואים את התורה כשירה, ובעצם בשורה התחתונה, הטענה היא שהתורה בעצם מבטאת את דבר השם, לימוד תורה זה עיסוק עיסוק בדבר השם. ומזה, שזה נראה כמו הגדרה כמעט טריוויאלית, אבל מזה אפשר היה לגזור כל מיני דברים פחות טריוויאליים. זאת אומרת, אגדות, אפילו ספר משלי, או דעת החוכמה, או פרקי אבות, או כל מיני דברים, או מורה נבוכים, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, בעצם מקבלים איזשהו מעמד כמו ספר פילוסופיה או ספר עצות כזה או אחר. והתורה, במובן שהגדרתי כתורה בחפצה, נעשית משהו די מצומצם שהוא פחות או יותר ההלכה בלבד. וכל שאר הדברים הם, אמרתי, אולי תורה בגברא, היוצא דופן זה המקרא. שהמקרא, שהוא דבר השם בהגדרה, עם קדושת הנוסח, כל מה שדיברנו על ההבדל בין הנוסח לבין התוכן, אז המקרא עצם הנוסח עכשיו תורה, ולכן למרות שכשלומדים מקרא, נדמה לי שבדרך כלל זה לא נכנס להגדרת לימוד, כמו שהצגתי בהתחלה, כי לא באמת לומדים שם דברים חדשים. קשה לומר שזה לא עיסוק בדבר השם, אין לך דבר השם יותר גדול מזה. אז לכן הצעתי את ההגדרה הזאת של תורה בגברא מול תורה בחפצה. עכשיו אני רוצה לעסוק בעצם, זה החלק הבא, אבל הוא קצת השלכה של החלק הראשון, וזה מצוות תלמוד תורה, או, 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 או מטרת הלימוד, אופן הלימוד וכדומה. עכשיו עסקתי בנושאי הלימוד, ומה זה לימוד בכלל, אני רוצה עכשיו לתרגם את זה קצת יותר למישורים הלכתיים, נקרא לזה, אפילו למילחלקים הלכתיים, אפשר לומר. אז פה אני אתחיל אולי עם השאלה למה ללמוד? נשמע קצת, למה לומדים תורה? הרבה פעמים ישנה, התשובות המתבקשות, זה בעצם כבר מונח בשאלה, שלימוד התורה נותן לנו משהו. מתקן את מידותינו, מביא אותנו לדעת את ההלכה, לא יודע, בונה חברה נכונה, ראויה, צודקת יותר, לא משנה איך שלא תגדירו את זה. כשאנחנו שואלים למה ללמוד תורה, אנחנו בעצם מניחים שישנה איזושהי תשובה או איזשהם עקרונות שבמונחים אפשר להסביר למה ללמוד תורה. זה בעצם הטענה. זאת אומרת, ואז אני מניח שמעצם העובדה ששאלתי למה ללמוד תורה, הפכתי את התורה לאמצעי. אם אני אומר למה ללמוד תורה, כדי להשיג X. אז אומר שבעצם X הוא המטרה, ולימוד התורה הוא אמצעי כדי להשיג את X. אוקיי? וכאן כמובן מתבקשת השאלה, ולמה X? מה שלא נציע בתור תשובה. למה הוא נכון, או מה הוא בא להשיג, למה הוא מועיל? באיזשהו שלב אנחנו צריכים לעצור, באיזשהו עיקרון שהוא מובן מתוך עצמו. הוא לא צריך הסבר במונחי משהו שהוא יותר יסודי ממנו, או יותר מובן ממנו. בהקשר של ערכים, אז זה פעם, דיברנו פה לא פעם, ההגדרה של המושג ערך זה אותה נקודה שבה עוצר ההסבר האתי, או ההסבר המוסרי. אתה אומר, למה צריך לעשות ככה? כי זה מקיים את הערך הזה והזה. עכשיו כשאתה תשאל, רגע, ולמה הערך הזה והזה טוב? שאלה לא חוקית. כי ברגע שאתה שואל למה הערך הזה טוב, אתה בעצם מצפה לתשובה באמצעות איזשהו עיקרון שהוא יותר מובן, והוא יסביר למה הערך הזה הוא טוב. ואז אני אשאל על העיקרון ההוא, ולמה הוא? בסוף אני צריך לעצור. איפה אני עוצר? באיזשהו משהו שהוא מובן מתוך עצמו. לא צריך להעמיד אותו על משהו שמחוצה לו. המשהו הזה זה מה שנקרא ערך. ערך זה אותו דבר שהוא נותן לעצמו את המשמעות. הוא לא צריך משהו מחוצה לו שייתן לו משמעות. כשהתרגום המעשי של העניין זה שערך הוא לא אמצעי לשום דבר. כי ברגע שהערך הוא אמצעי למשהו, אז ברור שהמשהו ההוא הוא זה שנותן את המשמעות לערך. הערך הוא חשוב כי הוא משיג את הדבר הזה והזה. אם אני אומר הערך לא צריך ואין לו אפשרות להעמיד אותו על משהו שמחוצה לו, אז בעצם אני אומר שערך הוא לא אמצעי לכלום. ערך הוא מטרה. זאת אוסף המטרות שלנו, זה אוסף הערכים שלנו.
הערך הוא אובייקטיבי או שהוא יכול להיות בבסיסי?
זה כבר שאלה של תפיסת עולם. עובדתית ברור שיש ויכוח בין אנשים על ערכים. זה אי אפשר להתכחש. השאלה אם בכל ויכוח כזה בהכרח אחד צודק ואחד טועה. זאת שאלה שבעצמה נמצאת בוויכוח. זאת שאלה אם יש תשובה נכונה אחת לכל שאלה מוסרית או לכל שאלה ערכית או לא. אני לא יודע. אני נוטה לחשוב שלרבות מהן כן. אני אגיד לך שבכולם, לא יודע למה.
אם הוא גם סובייקטיבי, אז בהחלט אפשר להמשיך ולשאול עוד שאלה.
לא, גם אם הוא סובייקטיבי, באיזשהו שלב תצטרך לעצור. איפה תעצור? תעצור במשהו שהערך הסובייקטיבי שלו הוא מובן מתוך עצמו. אתה לא צריך משהו אחר לגייס כדי להסביר אותו. תמיד בסוף שרשרת ההסבר תצטרך לעצור איפשהו. במקום שבו היא יוצרת, זה מה שנקרא ערך.
אם זה יהיה שרשרת
אינסופית. בסדר, זה מביא אותנו לפרגרסיות אינסופיות. בטח במישור המעשי זה לא קיים. עזוב את השאלות הפילוסופיות, איך מתייחסים לאינסוף. קונקרטי, פוטנציאלי וכל מיני דברים כאלה. אבל במישור המעשי ברור שאנחנו לא מסבירים הסבר עם אינסוף שלבים. אוקיי? אני חושב שגם מהותית זה לא הסבר, אין דבר כזה, אבל זה כבר ויכוח שאפשר להתווכח.
לפי זה עושר זה ערך או צורך?
מה?
לפי הגדרה שלך עושר זה גם ערך, כי הוא מוסבר מתוך עצמו.
כן, לא אמרתי שכל דבר שמוסבר מתוך עצמו הוא ערך. 2 ועוד 2 שווה 4 זה לא ערך, למרות שהוא מובן מתוך עצמו. אני אומר שזה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. זאת אומרת, ערך הוא דבר שמובן מתוך עצמו, לא כל דבר שמובן מתוך עצמו הוא ערך. בסדר? זאת אומרת, בעיקרון מוסרי שמובן מתוך עצמו, זה מה שנקרא ערך. עכשיו, אפשר לשאול מה זה עיקרון מוסרי? אני לא יודע בדיוק להגדיר את זה. כל אחד מאיתנו מרגיש מתי אנחנו עוסקים בשאלות של מוסר או בשאלות מסוג אחר. אז אם אני חוזר ללימוד תורה, אז גם בהקשר של לימוד תורה, כאשר אדם שואל למה ללמוד תורה, הוא מצפה לאיזושהי תשובה במונחי עיקרון אחר, שהוא יותר מובן, שבאמצעותו אפשר להסביר למה לימוד תורה הוא חשוב. אז זה אומר שעצם השאלה למה ללמוד תורה כבר מניחה משהו על התשובה, או על לימוד תורה. היא מניחה שלימוד תורה הוא לא ערך.
אלא אם כן התשובה היא, כי זה ערך.
כן, בדיוק. אבל אז זה לא למה, אז זה ככה. ולכן באמת יש אפשרות לפחות שצריך לשקול אותה כששואלים שאלה כזאת, שאולי אין תשובה לשאלה למה ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה כי צריך ללמוד תורה. אני לא אמור לתת לזה הסבר במונחי משהו שהוא יותר מובן, כי אין משהו שהוא יותר מובן. אולי. כל אחד צריך לשקול לעצמו כמובן, אבל אני אומר שזאת גם אופציה אפשרית. יש האפשרויות האחרות שמוצאים ביחס לשאלה הזאת למה ללמוד תורה, יש מקומות שבהם אתם יכולים לראות תשובות כמו אם לא תלמד, איך תדע, כי לא אמר ארץ חסיד, זאת אומרת, איך תדע מה לעשות.
רגע, אם אני אגיד תשובה, צריך ללמוד תורה כי זו מצווה ללמוד תורה, ואז קיום המצוות הוא ערך. אז שוב פעם, ללמוד התורה מפסיק להיות ערך, הוא פשוט מצווה.
נכון, למרות שפה, וזו עוד רגע נקודה שאני אגיע אליה, השאלה האם התשובה כי יש מצווה ללמוד תורה היא עיקרון אחר מהעיקרון של ללמוד תורה. או שאתה בסך הכל מגדיר את לימוד התורה כערך, רק הערך הזה אנחנו קוראים לו בשפה הלכתית מצווה. אתה לא הוספת פה עוד שלב באמת. זה כמו שאתה יודע, יש, גם הזכרתי את זה פעם, אני חושב, בספר של חיים פרלמן, הפילוסוף של המשפט, זה יהודי בלגי. אז הוא מזכיר, הוא מדבר שם על השאלה שאתה נותן הנמקה מוסרית. אתה שואל למה אסור לרצוח? כי לרצוח זה לא טוב. אוקיי? הוספת בזה משהו? אתה אומר, אסור לרצוח, בזה אמרת שלרצוח זה לא טוב. אז מה זה הכי? בהקשר הזה, מה זאת אומרת אסור לרצוח? כי לרצוח, זה לא כי באותו מובן, תלך לעבוד, כי בעבודה מרוויחים כסף. זה ממש הנמקה, זאת אומרת, אתה הולך לעבוד, מסבירים לך שאתה משיג באמצעות העבודה, אתה משיג משהו. אתה הולך לעבוד, זה אמצעי להשגת משהו אחר. לימוד תורה הוא לא אמצעי לקיום מצוות, הוא אחת המצוות, זאת אומרת, פשוט היחס בין נקרא לזה ככה, אולי זו הגדרה טובה. היחס בין האמירה, צריך ללמוד תורה כי זאת מצווה, או צריך לעשות מעשה מסוים כי הוא טוב, אין לי בעיה, את זה אפשר להגיד גם על ערכים. למה לא לרצוח? כי לרצוח זה רע. עם הנמקה כזאת אין לי בעיה. עדיין זה משאיר את רצח כ... איסור הרצח, כערך, אוקיי? למה? כי הסבר שיסתור את היותו של העיקרון הזה ערך, זה הסבר שהוא לעולם לא יהיה דדוקטיבי. זה הסבר שיאמר, אם אתה עושה משהו כזה, אתה תשיג באמצעותו משהו אחר. אבל אם אתה אומר, אתה עושה את זה, כי באמצעות זה אתה מממש את החובה להיות מוסרי. נגיד שאתה לא גונב, או שאתה עוזר לזולת, או משהו כזה. אז זה לא שהמוסר הוא המטרה ואלה הם האמצעים להשיג את המוסר. אלה מי שמגדיר מה זה מוסר. המושג מוסר הוא רק מתוכן עד שלא הסברת לי מה המוסר אומר. אסור לגנוב, אסור לרצוח, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז זה לא הסבר באותה צורה כמו אמצעי ומטרה, אלא כמו מוגדר והגדרה, או כמו עיקרון ויישומיו. בסדר? אז לכן העיקרון ויישומיו, זה לא, היחס ביניהם הוא לא יחס של מסביר ומוסבר. אלא זה פשוט מגדיר, זה הכל, אתה צריך להגדיר מה המשמעות של מוסר. אתה אומר, אסור לרצוח, אסור לגנוב, צריך לעזור לזולת, כל מיני דברים כאלה. אז לכן בהקשר הזה אני חושב שהנמקות מן הסוג הזה לא מפריע לי. עכשיו, בהקשר הזה של לימוד תורה, גם כשאנחנו בודקים ככה את ההנמקות שעולות, אז עוד פעם, יש חלק מההנמקות שעולות כי זה מתקן את המידה. זה ההנמקה מהסוג הראשון. זה אמצעי כדי לתקן את המידות, כי באופן עקרוני אפשר להגיד גם לתקן מידות אולי באופן אחר, לא דרך לימוד תורה. אפשר לעבוד על המידות או לא יודע, לעשות כל מיני דברים. אז לכן זה לא יחס דדוקטיבי, זה לא הגדרה. זה תוצאה, זה אמצעי שאתה יכול להגיע לתיקון המידות אם אתה לומד תורה. ואז זה הופך בעצם את לימוד התורה לאמצעי, לא למטרה. נכון? למשל, זה סוג הסבר אחד. או בשביל העולם הבא, או בשביל, אני לא יודע, כל מה שאתם רוצים, כל אלה מתייחסים ללימוד תורה כאמצעי להשגת איזושהי מטרה. מטרה טובה, ככל שתהיה, לא חשוב, אבל זה הופך את לימוד התורה לאמצעי. עכשיו, בעל התניא והנפש החיים, והזכרתי שיש ביניהם דמיון מפתיע, למרות שהם נכתבו אחד נגד השני, שניהם, כשהם באים להסביר את המשמעות של לימוד תורה, או למה לומדים תורה, הם משתמשים במונחים שהם לכאורה אינסטרומנטליים, אבל האמת שהם לא אינסטרומנטליים. נגיד ספר בנפש החיים, בשער ד', שער ד' עוסק בלימוד תורה. הוא אומר ככה, והוא מעריך בזה בכל שער ד' בעצם, בצורות כאלה או אחרות, אבל רק כמה קטעים נבחרים. עניין עסק התורה לשמה בפרק ב', האמת הברור כי לשמה אין פירושות דבקות, כמו שסוברים אתה רוב העולם. זה החסידות באופן עקרוני. שהרי אמרו רבותינו ז"ל במדרש, שביקש דוד המלך עליו השלום מלפניו ידבר, זה קטע מאוד חביב עליי, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו ידברך כאילו היה עוסק בנגעים ואוהלות. כן, כתוב במדרש שדוד ביקש מהקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא כתב את ספר תהילים, שמי שעוסק בתהילים זה יחשב כאילו הוא עוסק בנגעים ואוהלות. הרי שעסק בהלכות השס בעיון ויגיעה הוא עניין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהילים. רק דוד ביקש שגם אמירת תהילים תחשב לימוד תורה. כשהוא אומר, ואם נאמר שלשמה פירושו דבקות דווקא, ורק בזה תלוי עיקר עניין עסק התורה, הלוא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. אז אם המטרה של לימוד תורה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, אז תהילים זה הדבר שהכי מביא לדבקות. אז זה אומר שלימוד תורה...
זה תשקעים בנגעים.
כן, בדיוק. אז לכן הוא מוכיח מכאן שלימוד תורה הוא לא אמצעי כדי להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. אחרי זה הוא מוסיף, זה הקטע החביב עליי פה, וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בזה. כי לא מצינו בדבריהם, זה על מה תשובה ישיבו, הוא יתברך על שאלתו. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שלימוד תהילים יהיה כמו נגעים ואוהלות. אז קודם כל, רואים מעצם השאלה שנגעים ואוהלות זה הדבר העיקרי, והוא ביקש שגם תהילים יהיה ככה. וחוץ מזה, מה שהקדוש ברוך הוא נענה לו, הוא ביקש. לא כתוב מה הקדוש ברוך הוא ענה. זה כבר באמת פלפול חביב.
זה לא נראה לי כזה נכון. אפשר להפיע את זה, זה לא נראה לי כזה מפתיע.
מה
זאת אומרת? כלומר שדוד מלך ביקש מהקדוש ברוך הוא משהו, אז זה ברור מאליו שהקדוש ברוך הוא
נענה? אם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו בשלילה, אז אני מניח שזה מובן כדי להגיד לך שבסופו של דבר, כן, זה כמו זה. אני מניח, זה היה פשוט פשוט נדמה לי, אבל בסדר, טוב, זו רק אנקדוטה, זה פחות חשוב לענייננו. אז זה מה שהוא אומר, שהתורה היא אפילו לא אמצעי להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא זה מטרה לעצמה. זה לא, ולכן הוא אומר למשל אבל האמת, כי עניין לשמה, זה פרק ג', עברתי לפרק ג', כי עניין לשמה פירוש לשם התורה. כשאתה לומד תורה לשמה, מה כלומר לומד תורה לשמה? לשם התורה. אתה לומד תורה כך. זאת אומרת, התורה היא מטרה לעצמה. והעניין, כמו שפרש הראש ז"ל, על מאמר רבי אלעזר ברבי צדוק, בנדרים סמך ב', עשה דברים, פסוק במשלי, כן, עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמן. כך כתוב במשלי. אז מה זה עשה דברים לשם פועלם? לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו. כל פעל השם למענהו. ודבר בהם לשמן, כל דיבורך ומסעך בדברי תורה, יהיה לשם התורה כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר ולהתגאות. עד כאן לשונו. דקדק לבאר שינוי לשונו דרבי אלעזר ברבי צדוק, שבעשייה אמר לשם פועלן. עשה דברים, זה קיום המצוות. לשם פועלן, פועל המצוות, זה הקדוש ברוך הוא. תעשה את זה למען, לשם הקדוש ברוך הוא. ובדיבור, ודבר בהם, לימוד תורה, לשמן. ולכן בעניין העשייה פרש לשמו של הקדוש ברוך הוא, שפעל הכל למענהו, ובעניין הלימוד פרש לשם התורה. את מצוות צריך לעשות בשם השם, בשם שמיים. תורה צריך לעשות בשם התורה. זה המושג לשמה, לשמה ולא לשמוע. לשמה לשם התורה.
אבל הבסיס לכל ערך זה הקדוש ברוך הוא.
מה?
הבסיס לכל ערך זה הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה מוסרי, זה בגלל שיש קדוש ברוך הוא. אז גם אתה לומד תורה, בגלל שהוא מצפים לך ללמוד תורה. כלומר, אתה עושה את זה לשמוע ולא לשם התורה.
לא, זה שני דברים שונים. זאת אומרת, הוא מדבר כאן על השאלה, נגיד, מדין מצוות צריכות כוונה. בסדר? אז אם אתה עושה מצווה, אתה צריך להתכוון לצאת ידי חובה. אם לא התכוונת, יש דעות שלא יצאת. אז למה אתה עושה את המצווה אם לא התכוונת? ברור שאתה עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה לא הנקודה. זאת ההצדקה העקרונית למה אתה עושה מצוות. אבל בפועל לא בטוח שכשאתה עושה אותם, אתה באמת כרגע חושב לעשות אותם לשם הקדוש ברוך הוא, לשם שמיים. זאת כוונה שאמורה ללוות באופן קונקרטי את העשייה. זה לא ההצדקה העקרונית למה עושים את המצווה. עכשיו, הטענה שלו שבלימוד תורה זה לא צריך. זה לא צריך להיות. לימוד תורה, אתה לא אמור לעשות את זה לשם הקדוש ברוך הוא, אלא לשם לימוד התורה. זאת הכוונה שאמורה ללוות את הלימוד. זאת אומרת, לא לשם שמיים, לא לצאת ידי חובה. עוד מעט אני ארחיב, כי אני אסביר שזה גם לא מצווה. אז לא צריך לצאת ידי חובה, כי אין חובה. במובן ההלכתי הרגיל. אבל, כן.
תודה. כשאומרים מצוות צריכות כוונה, זה אומר שאתה צריך לחשוב, כאילו, אני עכשיו עושה את זה כדי לקיים מצווה? כלומר, זה לא אם אני... כלומר, כי יש מצב שבו אני מקיים את המצווה בלי ש... בלי שבכלל יהיה לזה קשר לזה שזה מצווה. נגיד אני יאכל בשר בשבת, או לא בשר, אוכל בשבת, כאילו...
תוקע לשיר.
מה?
תוקע לשיר.
נגיד, תוקע לשיר, אוכל סתם בשבת או בכלל סתם כי רוצה לאכול, כלומר, מצב שאין בו כוונה בכלל.
אוקיי.
לכאורה הייתי חושב שעל זה מדובר כשאומרים שמצוות צריכות כוונה.
נחלקו בזה ראשונים. זאת אומרת, יש... השאלה אם אומרים סתם על לשמה. בכוונות, בכוונת לשמה וכוונה זה כמובן לא אותו דבר, אבל אותו עיקרון כמו בסתם הלשמה, אומרים גם במצוות צריכות כוונה. זאת ואז יש ראשונים שאומרים, נגיד, אתה הולך לבית הכנסת, אתה מניח תפילין בבוקר. לא חשבת כרגע שאתה עושה את זה כזה, אתה יכול. למה אתה עושה את זה? למה אתה נמצא פה? ברור שאתה נמצא פה כי יש מצווה להניח, להתפלל ולהניח תפילין וכו'. ההקשר מוכיח שאתה עושה את זה בשביל התורה. אז גם אם לא התכוונת באופן מפורש במודעות שלך, שאתה מתכוון לצאת ידי חובה, יש ראשונים שאומרים שסתם הלשמה. זאת אומרת, יצאת ידי חובה. ראשונים אחרים אומרים שלא. אז באופן עקרוני כן צריך כוונה. יש כאלה שטוענים שגם הסתם אני עכשיו גם הוא כמו כוונה. באופן עקרוני, כן, אתה צריך להתכוון ממש לעשות את המצווה. לשם, לכן, למשל, החסידים מוסיפים את הלשם ייחוד בגלל זה. למשל, לשם ייחוד, בעצם הוא אומר, פה אתה עושה כוונה מפורשת.
לשם ייחוד, אבל זה גם
ראש, זה מעבר לזה, זה לא רק אני... בסדר, לשם ייחוד ביסודו, אחרי שכבר אומרים משהו, אז כבר מוסיפים עוד דברים, אבל באופן עקרוני, הלשם ייחוד בא לוודא את השגת הכוונה. זה הנקודה. כל הוויכוחים על הלשם ייחוד, חלקם מדברים באמת על זה, שהמדין מצוות צריכות כוונה. יש היו ביקורות גם על הלשם ייחוד.
קידום תורה זה ערך שנסבר מעצמו, מתוך עצמו, זה אומר שאני צריך להבין שצריך ללמוד תורה כמו שאני מבין שצריך אסור לרצות?
לא, רגע, זה עוד לא אמרתי. לכן, מה שאורן שאל קודם, יכול להיות סביר שאני לומד תורה, וכמו כל ערך שאני עושה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לעשות את זה. אבל הכוונה שצריכה ללוות את הלימוד בניגוד לעשיית מצוות לא צריכה להיות לצאת ידי חובה או לשם שמיים. אלא לשם התורה, כדי לדעת תורה. אני לומד תורה כדי לדעת תורה. זהו, זו מטרה לעצמה. גם
כמו... את המטרה הזו אני אמור להבין שיש לי איזה מטרה כזו. את המטרה הזו אני אמור כאילו לחוש שיש לי את המטרה הזו.
לא, יכול להיות שזה בגלל שהקדוש ברוך הוא מצפה. זה כמו נגיד מי שלא חש שאסור לרצוח. לא חש מעצמו, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מצפה את זה ממנו, והוא מבין שזה טוב, שהקדוש ברוך הוא אומר שזה טוב, אין ציווי, לצורך הדיון, אצל קין, עוד לא היה הציווי, נכון? עדיין אומרים לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. לא היה ציווי, מה הבעיה?
זה באמת לא קיבל עונש.
מה?
זה באמת לא קיבל עונש.
הוא קיבל עונש.
הוא עשה
ביזנס,
סכינרים,
בעניינים,
הכל יצא לטוב.
אפשר לתאר הכל, זה יחסי ציבור. הוא בהחלט קיבל עונש. בכל אופן, הטענה היא שהקדוש ברוך הוא נמצא ברקע של כל ערך. אני חושב שבלי הקדוש ברוך הוא אין משמעות לערכים בכלל. אבל אני לא צריך לחשוב עליו כשאני מקיים את הערך, זה הנקודה. במצוות, כן. במצוות אני צריך לחשוב שאני עושה את זה לשם, לצאת ידי חובה, לשם שמיים. בתורה ובעזרה לזולת, עזרה לזולת המוסרית. והזולת ההלכתית זה משהו אחר, אבל המוסרית, שם אני תשאל אותי מה הצדקה, כי הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות מוסרי. אבל כשאני עושה את זה, אני לא צריך שזה יהיה מלווה בכוונה קונקרטית. ואם בכלל כוונה, כמו בתורה, אז הכוונה היא כדי לדעת תורה, לא כדי לתת ידי חובה. זאת אומרת, התורה היא ערך לעצמו. אוקיי? זה בעצם הטענה. ובמובן הזה זה דומה לערכים, זה דומה לערכים אחרים, מה שדיברתי קודם, שהם מטרה לעצמם ולא עקרונות שמוסברים על בסיס ערכים. זה דבר יסודי. בניגוד נגיד לעשיית מצוות, שזה עוד פעם, זה יותר עדין שם, כי גם בעשיית מצוות אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא אמר. האם זה שייך לקטגוריה של ההסברים שהופכים את המצווה להיות לא ערך, או שזה הסבר במובן הדדוקטיבי שדיברתי עליו קודם. זה קצת משהו באמצע, אני לא יודע. אפשר להגדיר שזה הסבר שבאמת המצווה היא לא ערך. הערך הוא לציית לציווי הקדוש ברוך הוא. כל ציווי וציווי, אני מקיים אותו כדי להשיג את התוצאה שאני מציית לציווי של הקדוש ברוך הוא. אפשר גם להגיד מה זה נקרא לציית לציווי של הקדוש ברוך הוא, בוא נראה מה הציוויים שלו, וזאת הדרך לציית להם. לכן אפשר לראות את זה גם כסוג של דדוקציה, זה משהו באמצע כזה. אבל לימוד תורה הוא ממש כזה, זאת אומרת, התורה היא ערך לעצמה. אתה לא צריך לראות את הקדוש ברוך הוא ברקע, זה לא נעשה כדי לשמוע על הציוויים שלו, ולא שום דבר, זה נעשה בגלל שלדבר עצמו יש ערך. עכשיו, הוא עצמו כותב שם, ולזאת האמת, בפרק ו', לזאת האמת שזוהי הדרך האמיתי אשר בזה בחר הוא יתברך שמו, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל על כל פנים זמן מועט, ביראת השם תורה ותארת הלב, זאת אומרת לעבוד קצת על יראת השם וכולי, בתור הקדמה ללימוד זה כן, אבל לא שהלימוד הוא אמצעי כדי להגיע ליראת השם, זה החסידים, ויכוון להידבק בלימודו בו בתורה, בו בקדוש ברוך הוא, היינו להידבק בכל כוחותיו לדבר השם זו הלכה. ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך הוא רצונו חד, כמו שכתוב בזוהר. וכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו שיהיה כך הדין, כאשר הוא פסול תמה וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי. ואז הוא מגיע להגדה, דיברתי פעם על הרב חיים וולוז'ינר הזה, שזה דבר השם וזה רצון השם. אבל הנקודה היא שהוא מציג פה את הלימוד כן כאמצעי לדבקות, אבל בניגוד לדבקות החסידית שהוא יוצא נגדה, הדבקות שהוא מדבר עליה היא דדוקציה גמורה. זאת אומרת, הוא אומר, נגיד אצל החסידים, אז אתה צריך ללמוד כדי להגיע לרגש רליגיוזי, איזושהי חוויית דבקות בקדוש ברוך הוא. כאן זה ממש אמצעי. זה ברור שזה אמצעי, זאת אומרת, הלימוד יוצר משהו אחר. באופן עקרוני, יכול להיות שאתה משהו אחר, זה אפשר לייצר אחרת, נגיד בקריאת תהילים. בסדר, הוא לא יודע, משהו אחר, לא משנה, תקראו שירה דתית אחרת, אפילו של גויים. אפשר להגיע לחוויות רליגיוזיות או אולי מאוד נשגבות, גם משם. לכן פה ברור שזה הסבר מהסוג שהופך את הלימוד לא לערך, אלא הסבר שנמצא מחוץ לעשיית הלימוד עצמו. עכשיו, אצלו הוא אומר, הלימוד הוא אמצעי לדבקות, אבל לא אמצעי במובן שבעקבותיו תבוא הדבקות. הלימוד הוא עצמו הדבקות. כי כשאתה לומד, אז אתה עוסק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא ורצונו חד, זה אותו דבר, אז כיוון שכך, כשאתה עוסק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה פשוט דבוק בו. אתה דבוק בו לא כי אחרי זה תהיה חוויה דבקות, תיווצר אצלך חוויה דבקות, אלא העיסוק בהלכה הוא בעצמו מצב אובייקטיבי, בלי קשר לרגשות שלך ולחוויות שלך. זה מצב אובייקטיבי שבו אתה דבק ברצון השם כלומר בו עצמו. כי הרצון והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד.
אוקיי? יכולתי להגיע לזה ללימוד?
מה?
לא יכולתי להגיע לזה
כאילו? לא. אין שום, איך תגיע? הרי הרצונו של הקדוש ברוך הוא, זה התורה. זה מה שהוא נתן, אני לא יודע איך אפשר להגיע לרצונו
של הקדוש ברוך הוא. אם ללמוד תורה זה בעצם אומר לך במילה נרדפת, תדבק בקדוש ברוך
הוא. בדיוק. אבל זה לא אמצעי, זה בדיוק הנקודה. כי זה הסבר מהסוג הדדוקטיבי. זה כמו שלעזור לזולת זה לא אמצעי כדי להיות אדם טוב. כך, זה מה שנקרא, אדם טוב. זה לא משיג איזושהי תוצאה נוספת, שאם תעשה את זה, תגיע גם אליה. אם אתה עושה את זה, אתה שם. לא שבעקבותיו תגיע. זה מה שנקרא להיות שם. זה רק הגדרה, זה לא... אני אתן נגיד דוגמה. נגיד איסור נדר. איסור נדר לא יכול להחל דברו, יכול לציין פי ועשה. נגיד נדרתי איסור הנעלה מחתיכת לחם, אוקיי? עכשיו הלחם הוא אסור עליי. האם האיסור של הלחם הוא אמצעי כדי לא לעבור על לא יחל דברו? זה התממשות של לא יחל דברו, זה לא... זה הדבר שלי, וממילא עכשיו, כיוון שאסור לי לחלל את דברי, אז אני לא אמור לאכול את הלחם הזה. זה לא אמצעי כדי לקיים את לא יחל דברו. זה האופן שבו מקיימים את לא יחל דברו. למרות שעקרונית יכולתי לנדור על משהו אחר בכלל, ולא על הלחם. נכון, אבל once נדרתי, אז עכשיו על זה נאמר הציווי שלא יחל דברו. במובן הזה, נגיד, זה כמו שהרמב״ם, נגיד, אומר ש... גם על זה דיברנו פעם, לפני שנים. הרמב״ם אומר שגם החובה לציית לחכמים, לגזרות ולתקנות שלהם, יוצאת מלא תסור. עכשיו, יש מאחרונים, זה כבר מתחיל ברמב״ן, אבל אחרונים עוד יותר, שתופסים שכל אחד שעובר על איסור דרבנן, אוכל עוף בחלב, הוא עבר על איסור דאורייתא. שלא תסור. כי הוא לא ציית לחכמים. כי הם תופסים את זה כמו נדר. כמו שיש חובה לא יחל דברו, איסור לחלל את דברי, עכשיו, אם נדרתי על זה, אז זה דברים, ממילא, אסור לי לחלל אותו. אז זה איסור דאורייתא, למרות שאני יצרתי את האיסור הזה, יכולתי לא לנדור מהחתיכת לחם הזאת, אני נדרתי. בסדר, אחרי שנדרתי, התורה אמרה לי, תשמע, לחלל את זה, זה איסור דאורייתא. הם תופסים שלא תסור מול עוף בחלב, זה אותו יחס. זה מה שקראתי שם, יחס של התפרטות, או התממשות. לעומת זאת, אני חושב שהרמב״ם לא מתכוון לזה. ככה הם מפרשים את הרמב״ם. אני לא חושב שהרמב״ם מתכוון לזה. הרמב״ם מתכוון להסתעפות, לא להתממשות או להתפרטות. מה זאת אומרת? זה לא נכון שכל מי שאוכל עוף בחלב, בזה הוא עבר הלא תסור. הוא עבר עליו דאורייתא. יחד, כמו שהרמב״ן שואל, הספקות צריך להיות לחומרה וכל הקושיות הידועות של הרמב״ן. אלא מתוך זה שצריך לציית לחכמים, מסתעף האיסור שלא לאכול עוף בחלב. עכשיו למשל, אם אני לא אוכל עוף בחלב בשוגג, יש מקום להגיד שלא עברתי בכלל איסור. למה? כי לא ידעתי שחכמים אסרו את זה, אז אין פה חוסר ציות. אין פה לסור מדבריהם. אפשר להגיד, כמה שלא תסור רק מגלה, זה לא התפרטות. אלא לא תסור רק אומר שאחרי שחכמים אמרו שאסור לאכול עוף בחלב, עכשיו איסור עוף בחלב הוא איסור. איפה אני יודע את זה מלא תסור? אבל עכשיו זה איסור, והוא איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. הפסוק לא תסור מגלה שיש איסור דרבנן בלאכול עוף בחלב. אחרי שחכמים קבעו את זה. עכשיו יכול להיות שגם בשוגג אני אעבור את זה. כי האיסור עכשיו זה לא לסור מדברי חכמים. האיסור הוא איסור עוף בחלב. החובה לא לסור מדברי חכמים רק מגלה לי שכשחכמים אומרים משהו הוא הופך גם לאיסור. אבל עכשיו האיסור הוא איסור עוף בחלב, לא איסור לציית לחכמים. לא לציית לחכמים. איסור עוף בחלב, איסור מצד עצמו. ואז יכול להיות שאפילו בשוגג אני עובר על האיסור. כמו שאיסור תורה, אם אני עשיתי בשוגג, אני עובר על האיסור. למרות שלא מרדתי בסמכותו של הקדוש ברוך הוא, כי לא ידעתי שהוא אוסר את זה. לא משנה. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, אז איסור חזיר הוא איסור. נכון שאין פה את מימד המרד, אבל האיסור בחזיר הוא לא לציית לקדוש ברוך הוא. האיסור בחזיר הוא לאכול חזיר. רק זה שצריך לציית לקדוש ברוך הוא, מגלה לי שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא הופך לאיסור. עכשיו, לגבי חכמים אפשר להגיד אותו דבר. אפשר להגיד שלא, זה ההבדל בין שני הפירושים שאמרתי קודם. ואז זה בדיוק השאלה, האם זה פירוש במובן הדדוקטיבי, ואז באמת זה לא אמצעי ומטרה, אלא זה אותו דבר עצמו, או שזאת הסתעפות, ואז זה באמת אמצעי או מטרה. אפשר היה להגיד, לפחות אפשר היה להגיד, שהאופן שבו אני מגיע לציית לחכמים, זה לא לאכול עוף בחלב. אבל עדיין לאכול עוף בחלב זה רק איסור דרבנן. זה לא התממשות של האיסור, לא תסור דאורייתא. בסדר? זה...
מספר המצוות אבל הוא כותב שזה רק בית דין הגדול בירושלים, לא? אבל אתה אומר שזה גם מתייחס לגזרות ותקנות יותר מאוחרות.
לא. רק לתקנות וגזרות של בית דין הגדול. אני מגיש לגמרא. זאת אומרת שיש לה איזה מעמד כמו בית דין הגדול, אבל כן, אבל זהו. החינוך רוצה לטעון שיש את זה לחכמי כל הדורות, וזה שיטת יחיד. התפיסה הפשוטה היא שזה רק לבית דין הגדול.
שיטת יחיד כמו הוא היחיד שמזכיר את זה, או שאנחנו חולקים עליו במפורש?
לא, כמה וכמה שחולקים עליו במפורש. ברמב"ם ברור שזה לא כך. הוא אומר במפורש, לא תעשו רק על בית דין הגדול. אחרים, מתוך העיסוק, ברור שזה רק בבית דין הגדול. בפסוקים זה כתוב. אתה הולך לקמת ועלית על הזקנים, זה בית דין הגדול. וגם נזקן ממרא, שכתוב באותם פסוקים שלא תעשו, מדבר רק על בית דין הגדול, רק אם הוא ממרא בבית דין הגדול.
לא, הרי שהרחיבו את זה לגמרא, זה אפשרי להגיד.
לא, כי לגמרא יש מעמד של בית דין הגדול, אבל הרחיבו את זה לכל רב.
לא, כל רב, אני הבנתי שהכוונה היא כל מה שהסכימו עליו הרבנים, כל מה
שהתקבל. יש מחלוקות הלכתיות, אז דברים שבמחלוקת לא, דברים שלא במחלוקת כן. אם פתאום תיווצר מחלוקת, אז החולק עובר בלא תסור. כי הרי עד עכשיו זה היה מוסכם. לא נשמע לי סביר. אז הנקודה היא שהוא אומר שהעיסוק בתורה הוא ההגדרה שלי להימצא במצב של דבקות, הוא לא אמצעי כדי להשיג חוויית דבקות. זה הנקודה. עכשיו, ולכן אני אומר שלכאורה יש פה איזה מראית עין של הפיכת הלימוד לאמצעי. אבל אני חושב שאצלו זה חד משמעית לא ככה, לכן זה דבר בעין לשמן, וכן קראתי את מה שהוא כתב בפרק ב', דבר בעין לשמן, הכוונה לשם התורה. התורה, למה לומדים אותה? ככה. בספר התניא אמרתי שמתבטא בצורה מאוד דומה. אנחנו פה בפרק ד' פרק ד' ה', זה העיקר לענייננו. ועוד יש לכל נפש אלוהית שלושה לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה. שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש, זה לימוד תורה, כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפרדס התורה, הרי כללות תרי"ג אברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה, ובפרטות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס, כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. הטענה שלו זה שכשאתה מקיים מצוות, אז אתה נדבק בקדוש ברוך הוא בגוף, אתה עוסק בגוף ובמצוות, כשאתה לומד בפה, אז הדיבור נדבק בקדוש ברוך הוא, וכשאתה חושב, ההשגות, התפיסות, זה הידבקות בו במחשבה, בחב"ד שבמוח.
הוא אין חילוק
בין המצוות לבין התורה. והנה שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, עם כל זה גבהה וגדלה מעמדם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמם. כמו שכתוב בזוהר דאורייתא, לא משנה, זה המדרגות של התורה. החלקים העליונים, וקודש הבריך הוא כולה, דאורייתא וקודש הבריך הוא כולה חד. פירוש, דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ממש כמו נפש החיים. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כולה חד, כי הוא היודע והוא המדע, כמו שכתבנו לאל בשם הרמב״ם. ועבד הקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף, ולגדולתו אין חקר, ולית מחשבה תפיסה בכלל, אי אפשר לתפוס אותו, וכן ברצונו וחוכמתו, גם בזה אין תפיסה, כדכתיב אין חקר לתבונתו, וכתיב החקר אלוה תמצא, וכתיב כאילו מחשבותיי מחשבותיכם. הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם, ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהם שבאגדות ובדרשות עמנו, בכדי שכל הנשמה, הרוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה, דיבור ומחשבה. ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים הללו. בעצם זה בפירוט יותר, אבל את מה שאומר נפש החיים. כשאתה לומד, אתה לומד כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, שהלבושים שלו ילבישו גם אותך, ואז אתה בעצם דבוק בו, כן? בכל המישורים שלך, בגוף, בדיבור ובמחשבה. לכך נמשלה התורה למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, וכאן זה מדבר על, דיברנו פעם על דרגות ההפשטה השונות של התורה הזאת, עם זה התחלתי. דרגות ההפשטה השונות, אז זה לא מדבר כאן. כך התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו התברך, ואורייתא וקודש הבריך הוא כול אחת ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומשם נשאה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה, בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני העולם הזה, כאילו גנבים ושקרנים ומיגו וזה, כל מיני דברים ששייכים לעולם הזה, או דם נידה, או כל מיני דברים, כן, שייכים לעולם החומר, שאין רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהן ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר, קדושת הנוסח וקדושת הספר, 24 ספרים שבתורה נביאים וכתובים, שמים לב, הוא לא מדבר על תורה שבעל פה בהקשר הזה, כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהן, ואפילו מבחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן ומתלבשת בהן. מאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל 10 בחינות הנפש וכל תרי"ג איבריה משורה מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. ואור השם ממש מקיפה ומלבישה, בקיצור הוא מתאר את ההידבקות שנוצרת בין האדם שלומד לבין הקדוש ברוך הוא שאתה לומד את רצונו, כי הוא רצונו חד, ואם המחשבה שלך מכילה או עוטפת איזושהי חתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא, אז בעצם יוצא שאתה דבוק בו לגמרי. אותו תיאור כמו רב חיים וולוז'ינר, הדמיון הוא יותר מסתם מקרי אני חושב. הוא ממשיך בפרק ה', הוא אומר, ולתוספת ביאור בהר היטב לשון תפיסה, שאמר אליהו, לית מחשבה תפיסה בך. הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומשיגו בשכלו. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה ובגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה, גם מבפנים, גם מבחוץ. הנה הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, זה לא מעניין בכלל. לא חשוב אם הסיפור הזה לא יקרה ולא יכול לקרות, כמו בן סורר ומורה כמובן, שלא היה ולא נברא ולא עתיד להיות, בסדר? לא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע הוא משיג בשכלו פסק זה כהלכה ארוכה במשנה וגמרא ופוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, דלית מחשבה תפיסה בי ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו. ממש דיברתי על ההתממשות הזאת של התורה, על הירידה שלה בסתר המדרגה, שבסופו של דבר כדי שאנחנו נוכל לתפוס את הדבר. וזה משלים בעצם את המעגל שדיברתי עליו, שהמטרה של הלימוד גם נפש החיים. וגם בעל התניא אומרים שהמטרה של הלימוד זה דבקות בקדוש ברוך הוא. ובניגוד לחסידים שמצטט נפש החיים, בעל התניא מדבר בשפה אחרת. הוא לא מדבר שהמטרה היא החוויה. הוא גם מדבר על זה שעצם הלימוד הוא בעצמו מצב של דבקות. במובן הזה אני חושב שהם ממש מדברים באותה צורה. לא כמו החסידים שהוא מזכיר כאן. ואז בעצם אני חוזר להתחלה, ממש ממש להתחלה מה שדיברנו, שההתפשטות של התורה מהתורה שניתנה גם למלאכים, שבכלל לא כתוב בכיבוד אביהם ולא שמירת שבת ולא שום דבר, אלא משהו יותר מופשט, עוד לפני שהוא מתלבש בעולם המושגים ששייך לעולם שלנו. ואז יש את ההתלבשות בעולם המושגים שלנו שיוצר את העקרונות של התורה. ואז יש את הירידה למילים והפרשנויות, או היישומים השונים בסיטואציות. הסיטואציות השונות. למה הירידה הזאת נעשית? למה הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו עד למטה, כמו שאומר בעל התניא? כדי שאנחנו נצליח לתפוס את הדבר המופשט, הגבוה יותר, שבו עצמו אין לנו יכולת לגעת, אין לנו דרך ליצור איתו אינטראקציה, אז הוא מתלבש בתוך משהו נמוך יותר, מצומצם יותר, שבו אנחנו יכולים להידבק. כך שבסופו של דבר, המטרה של לימוד תורה זה להידבק באותו הדבר המופשט, דרך הלבושים שאותם הוא לובש, או רמות ההתפשטות, שלושת הלבושים שהוא מדבר עליהם כאן, אולי קצת מקביל לשלושת ההתפשטויות שדיברתי עליהם בשיעור הראשון. אמרתי שמחשבה, דיבור ומעשה. זה ממש שלושת השלבים האלה. אמרתי שיש שלושה צמצומים. אחד מהם זה התורה של עצמה. ואז, מה זה המחשבה? המחשבה זה רעיונות, מה שראינו גם ברשב"א וברכות. שהמחשבה לא נעשית דווקא מילולית, כי באמת על התכנים הנחשבים. על מה אנחנו חושבים? נגיד כיבוד הורים, שמירת שבת, אכילת כשר, לא תרצח, או כל מיני דברים כאלה, שזה בעצם אוסף של רעיונות, מחשבות, רעיונות. ואז, אבל איך אתה מדבר, זה אולי כשאתה חושב, איך אתה מדבר את זה? זה נכנס למילים, זה כבר התורה, נוסח של התורה עצמה, נכנס למילים. ואז אתה מתחיל את הפרשנויות, ואתה מייצר מזה את הפרטים ואת היישומים, את המימושים למצבים מסוימים, שזה המעשה. המחשבה, דיבור ומעשה, זה ממש זה לא הפשטות, זה הפוך מהפשטות, ההמחשות. שלושת השלבים של הצמצום שדיברנו עליהם בהתחלה, ועכשיו אנחנו מבינים שכל זה נוצר כדי שאנחנו נצליח לתפוס את העסק הזה מלמטה. כי את העסק למעלה אין לנו דרך לתפוס. וזה בעצם אומר שהמטרה של לימוד תורה היא בעצם להידבק בקדוש ברוך הוא, או בתורה שהיא רצונו, וזהו. ולא תיקון המידות, וגם לא לדעת מה לעשות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אלא עצם ההידבקות. זה בעצם הנקודה. עכשיו, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכאשר אנחנו רואים בגמרא, שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, למשל, שלכאורה צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. לאור מה שאני אומר כאן, צריך כנראה לפרש את זה אחרת. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הכוונה, גדול תלמוד הלכתי. אבל ההלכה לא חייבת להיות דווקא ההלכה שמתממשת בעולם המעשי. אבל זה לא שהלימוד הוא אמצעי כדי שנדע איך להתנהג. אלא הלימוד הצרוף ביותר, או המרכזי, העיקרי, זה אותו לימוד שעוסק בחיובים מעשיים. לא בגלל שאנחנו נגיע לחיוב המעשי, אנחנו צריכים לדעת מה לעשות, והלימוד זה הדרך לדעת מה לעשות. לא שהלימוד הוא אמצעי והמימוש הוא המטרה. אלא הלימוד של דברים שיש להם מימוש מעשי, זה הלימוד העיקרי. לימוד הלכה הוא בעצם הלימוד העיקרי. לא, גם הלכות בן סורר ומורה, שלא היה ולא עתיד להיות. זה לא משנה. למה? כיוון שזאת הדרך להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא רצונו חד. לכן הוא אומר, זה לא מעניין אם הבית שור שנגח את הפרה לא היה ולא יהיה אף פעם, זה בכלל לא משנה. כי המטרה שלי, זה כמו שדיברנו עם הזן, כן, עם דרך החץ וקשת או דרך שזירת פרחים. הקדוש ברוך הוא בחר להעביר אלינו את הדברים המופשטים האלה דרך דיני שברים שלוקחים פרות, או גנבים, או שמירת שבת, או מה שלא יהיה. זה ממש לא חשוב. בסופו של דבר אנחנו עוסקים בלבוש הזה כדי דרכו לפגוש את הדבר שמתלבש בתוכו, ולא כדי לדעת מה לעשות. אחרי שנעשה, גם העשייה היא סוג של הידבקות בקדוש ברוך הוא, הידבקות באמצעות האיברים. אבל הלימוד הוא לא אמצעי לעשייה. למרות שכתוב גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אין הכוונה שהמעשה הוא המטרה והתלמוד הוא האמצעי. בטח לפי התפיסות שלהם, שאני מסכים להם. אלא שהתלמוד שהוא הגדול זה אותו תלמוד שעוסק במעשה, שעוסק בהלכה. זה התלמוד הגדול. לא שהמטרה היא לדעת מה לעשות. תוחם את התחום של הלימוד שהוא העיקרי.
הדעה הזאת כמה היא מקובלת על...
תראה, בישיבות אני חושב שזו התפיסה הרווחת, בטח בסאבטקסט, אם לא בטקסט עצמו. בישיבות הליטאיות ובמסורת הישיבתית, זה יפשט גם בישיבות אחרות. אצל הרב עובדיה זה כנראה לא ככה, למשל. עובדיה ובניו, אלה שהולכים בדרכו. אצלו די נראה שהלימוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. עוד פעם, לא חקרתי את זה לעומק ובדקתי את כל מה שהוא כתב, אבל ההתרשמות הכללית היא שיש ערך ללמוד, אבל בעצם מה שחשוב יותר ללמוד הלכה למעשה, וקיצור...
זה כבר קיצון ש... לא, זה נראה לי יש משהו באמצע, כלומר, אני לא...
לא שיש משהו באמצע, אני הבאתי את העובדת, כי דורך קיצונית הפוכה.
כלומר, לדעתו אין ערך ללמוד על דיני בן סומר ומורה?
לא יודע, לא בדקתי, קשה להאמין, אבל הנקודה היא, תשאיר את זה לסוף.
כן.
באופן עקרוני, המטרה של הלימוד זה לדעת מה לעשות.
אולי גם אצל חזוניש ככה, לא?
מה?
אצל חזוניש הוא יותר נוטה להלכה.
כן,
איפה אתה רואה את זה? אני רואה את זה בתלמידים שלו.
את מי אתה מגדיר כתלמיד שלו, זאת שאלה טובה.
תלדות.
יש לו כל מיני סוגי תלמידים. תפיסות שונות. לא, לא יודע. אני בחזוניש לא חושב שזה. אני חושב שאני לא נזכר כרגע באמירה ברורה, אבל... התפיסה הכללית אני ממש לא מתרשם ככה.
לימוד הלכתי זה גם יכול להיות שיש עניין בצורה הזו של הלימוד.
לא, זה ודאי, אמרתי, לימוד הלכתי הוא מרכז הלימוד. זה ברור, גם בישיבות וגם בכל מקום, לא זאת הנקודה. אלא השאלה האם לדעת מה לעשות זאת המטרה והלימוד הוא אמצעי. זה לא נכון. זה מה שאני אומר. הגמרא הרי אומרת שהתלבטו עם תלמוד גדול או מעשה גדול. אז אמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. שזו אמירה פרדוקסלית. אם אתה בא להוכיח לי שהתלמוד גדול, אז למה אתה עושה אותו אינסטרומנטלי? זאת אומרת, אתה אומר לי שהתלמוד הוא אמצעי כדי לדעת מה לעשות. זה דווקא מסביר שהמעשה גדול, לא תלמוד גדול. אז איך זה יכול לשמש כנימוק לזה שהתלמוד הוא גדול? לכן אני אומר שצריך לקרוא את זה אחרת. מה שגדול זה תלמוד שמביא לידי מעשה. זאת אומרת, התלמוד שעוסק בעשייה, זה התלמוד הכי גדול שיש. אבל מה זה נקרא עוסק בעשייה? אין הכוונה ללמוד משנה ברורה, אלא הכוונה ללמוד הלכה, עיון הלכתי. בעצם מה שאתה צריך זה להידבק בחתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא. אפשר ללמד ששור שנוגח בשלוש פעמים הראשונות משלם חצי נזק, אוקיי? זה לא כדי לדעת מה לחייב את בעל השור כשהם יבואו לפני הילדים. זה גם נכון, צריך לדעת, אבל לא זאת מטרתו של לימוד תורה. מטרתו של לימוד תורה זה שחתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא, שאם יש שור שנוגח בשלוש הפעמים הראשונות שישלם חצי נזק, ברגע שאני יודע את זה, אז אני דבוק בחתיכת רצון של הקדוש ברוך הוא. ולכן זה בכלל לא חשוב אם זה מתממש או לא מתממש. כן. זה מה שהוא אומר, שדבר בהם נשמע לשם התורה. התורה היא מטרה לעצמה, היא לא אמצעי כדי...
זה דבר מהותי.
מה?
זה דבר מהותי.
מה זאת אומרת?
שהמטרה היא הלימוד. הרב אומר שהרב עובדיה...
הרב עובדיה, עוד פעם, אני לא עשיתי מחקר, אבל איך שאני מתרשם מגישתו ובניו ותלמידיו, זה שהמטרה של הלימוד זה לדעת מה לעשות. ויש אולי גם מצוות תלמוד תורה שזה גם לדעת מה לעשות. זאת אומרת, לא רק בתור אמצעי לעשייה, יש אולי גם איזשהו ערך, אני מניח שהוא גם מסכים שיש איזשהו ערך בעצם העיסוק בדבר. זה לדעת מה לעשות. אז אם אתה תשאל צמוד לרב עובדיה, וכל פעם שקורה משהו, תשאל אותו מה לעשות. אתה לא צריך ללמוד בשביל זה. למה חשוב שאני אלמד? אז גם זה ניסוח גס מדי, אני חושב, של תפיסתו. אבל נדמה לי שאצלו זה הביטוי הכי מובהק. כן, המשקל של העשייה והלימוד בעצם הוא במידה רבה אמצעי, כדי לדעת מה לעשות.
מה לגבי הלכות שברבנן, זה גם רצון
שלך? אז באופן עקרוני זה רצון הקדוש ברוך הוא, כי יש לו את אסור.
כן.
אז מאלה בסופו של דבר אתה, בוא נגיד, ברור שיש שם לימוד כדי לדעת מה לעשות.
כן.
כי לעשות את זה חייבים לעשות, יש לו את אסור. השאלה אם יש לזה את המשמעות של לימוד תורה ברמה של דבקות בקדוש ברוך הוא, אני לא בטוח בכלל.
לפחות לפי
ההסבר
של הרמב״ם, שאתה מקיים בזה את
מצוות
לא תסור.
לפי הפרשנויות האלה לרמב״ם, כן, אבל עדיין...
דווקא לפי זה הייתי חושב הפוך, כלומר שזה כאילו, זה כמו נגיד, לצורך העניין, לכאורה אפשר להשוות את זה ללימוד חוקי המדינה כדי לקיים את הדין
של
דינא דמלכותא דינא.
בדיוק, או נדר ללמוד מה זה לחם, איך אופים לחם, כדי בדיני נדר לדעת שאם נדרתי מלחם, אז אסור לי, מה אסור לי לאכול?
זה אתה יכול לומר שזה מקרה קצה.
לא, זה דומה, בסך הכל. אותו עיקרון. בבית דין, למשל, כשמבררים את המציאות כדי לדעת מה לפסוק לגביה, אז מקובל לחשוב שזה חלק מלימוד תורה. כשבית דין עוסק בבירור המציאות, זה גדר של לימוד תורה. יכול להיות שזה נכון בהקשר של פסיקת דין. אני לא חושב שזה נכון, נגיד, כשאני לומד לדיינות. כשאני לומד לדיינות, אני רוצה ללמוד על האופי של בני אדם. מה כדי לדעת? זה חשוב לדיין לדעת על האופי של בני אדם. זה יהיה מכשיר מצווה, אני לא חושב. תוך כדי פסיקת ההלכה, אם אתה צריך לברך משהו שנוגע לאופי של בני אדם, לדבר הזה אפשר להתייחס כלימוד תורה ממש, כי אתה באמת עוסק במיסום התורה. אתה צריך לצורך זה גם לברר עובדות מסוימות. לא יודע, אין לי קריטריונים חדים פה.
אם זה לפי הרב עובדיה וכולי, שזה כדי לדעת מה לפסוק, אז מראש מצמצם את זה רק לפוסקי הלכה, כי רק כל אדם צריך לדעת לעצמו מה לפסוק.
כן.
הולך לפוסק,
ונגמר את זה. לא, זה מה שאמרתי, אז לפי הרב עובדיה לכאורה, אין מצוות תלמוד תורה, רק תגור לידו. כל פעם שיש לך איזושהי בעיה, שיהיה לך את מי לשאול. אז לא חושב שהוא מתכוון לזה. ברור שכל אחד צריך ללמוד, כאן שיעורים, דחף אנשים ללמוד, אז אני יכול להגיד, הוא דחף אותם כדי שיצאו מהם גם פוסקים. כל השאר זה אלף לתלמוד ואחד להוראה. אבל הוא נתן שיעורים במסגרות שמהם לא יוצא שום פוסק. משכונת הבוחרים שם, אני לא יודע מי שישבו שם ושמעו את השיעורים שלו, משם לא יצאו פוסקים. זה, אני לא חושב שהוא התכוון עד כדי כך מצומצם, לא נראה לי.
הוא גם עושה שיעורים בלוויין, בטלוויזיה.
כן, טוב. שם אתה יכול להגיד שזה בשביל... אולי זה יפגוש מישהו שבסוף יצא ממנו משהו. אלף לתלמוד ואחד להוראה. אז זה... כן, זה קצת... דיברנו על זה פעם, אני חושב, זה קצת דומה לתפיסות לגבי היחס בין מדע וטכנולוגיה. אנשי טכנולוגיה בדרך כלל מבינים את ה... את העיסוק במדע כאמצעי. לדעת את חוקי הטבע כדי לדעת לבנות מכונות, ליישם אותם בסיבות שונות. לעומת זאת, אנשי מדע בדרך כלל תופסים את הטכנולוגיה כיחידים של היישום של המדע. המטרה היא להבין את המדע. עכשיו, יהיה מעניין אם הבנו נכון, בוא נראה, נבנה מכונה ונראה אם היא עובדת. אבל לא באמת יש אני צריך את המכונה הזאת, גם אם אני לא אבנה עם זה שום מכונה, זה לא מעניין. כי המטרה שלי באמת זה להבין את העולם, המטרה שלי זה לא לייצר כלי עבודה כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם. זה אותן שתי התפיסות, זאת אומרת, המדע מקביל נגיד לתורה והטכנולוגיה לפסיקת הלכה, אוקיי? אז גם שם, ברור שמדע נצרך כדי שתוכל לבצע טכנולוגיה, אבל עדיין השאלה הערכית היא פתוחה. אתה יכול ללמוד מדע כאמצעי כדי לייצר טכנולוגיה, ואתה יכול להפך, להשתמש בטכנולוגיה כנפקמינה ללימוד המדעי שלך. אם המכשיר יעבוד, זה אומר שלמדת נכון, זאת אומרת, זה אומר שהבנת את החוק הנכון, גילית את החוק הנכון. אבל זה לא באמת שאתה לומד את המדע כדי ליצור טכנולוגיה. אני רוצה עכשיו קצת להיכנס למשמעות של הלימוד, להרחיב עוד יותר את מה שדיברתי עכשיו, הלימוד כמטרה לעצמה. יש במסכת נדרים, בדף ח', הגמרא אומרת שם, ואמר רב גידא למערב, האומר אשכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכת הזו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. אז על זה שואלת הגמרא, ועלו מושבע ועומדו, ואין שבועה חלה על שבועה. כן, מי שהוא בעצם נודר נדר, אני אשנה מסכת הזו, יש מצוות לימוד תורה, מה אתה נשבע, פשוט זה שבועה, לא נדר. אתה נשבע לקיים מצווה, נשבע לקיים מצווה, זו שבועה לא חלה, אין שבועה חלה על שבועה. לכן שואלת הגמרא, הוא מושבע ועומד מעל סיני, ואין שבועה חלה על שבועה. אומרת הגמרא, מה יקמה שמלן, ואפילו זירוזי בעלמא. יש נדרי זירוזים. זאת אומרת, אתה יכול להישבע שאתה הולך לקיים מצווה כדי לזרז את עצמך עוד יותר לקיים מצווה. יש חידוש מיוחד שבכל זאת שבועה כזאת תופסת. ועל זה אומרת הגמרא, היינו רב גידל קמייתא, את זה אמר רב גידל במימרה הקודמת, לא חשוב, באותה סוגיה. אז אומרת הגמרא, קמה שמלן, כיוון דאיבה יפטר נפשי בקריאת שמע שחרית וערבית, משום אחי חייל שבועה עלי. כיוון שמבחינת מצוות תלמוד תורה, הוא יכול לפתור את עצמו בקריאת שמע שחרית וערבית, ולתת ידי חובה. אז הוא עכשיו נודר ללמוד את פרק שלישי של נידה. לא חייב לעשות את זה, כי קריאת שמע בוקר וערב הוא יצא ידי מצוות תלמוד תורה. אז הדבר הראשון זה לא דבר מצווה. אז לכן שבועה חלה על זה. כך אומרת הגמרא. אז על זה דנים שם הראשונים, איך זה יכול להיות? הרי יש מצוות תלמוד תורה, לא קריאת שמע בוקר וערב, הרי צריך ללמוד תורה. יש עניין של ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? ביטול תורה זה שיש לך זמן שיכולת ללמוד ולא למדת. ביטול תורה בהקשרים מסוימים בגמרא זה בכלל זה. פשוט לא לקיים את המצוות או משהו כזה, אבל ביטול תורה במשמעותו, ביטול הלימוד, זה גם מופיע בחלק מהמקורות, הכוונה שהיה זמן מסוים שיכולת ללמוד ולא למדת. זאת אומרת, הרקיעה שמה בוקר וערב, אני יוצא ידי חובה, מה הבעיה? אז באמת בראשונים שם, יש מחלוקת. הר"ן שם במקום מחדש חידוש מעניין, הוא רוצה לטעון שיש מצוות תלמוד תורה כל הזמן, ולומדים את זה מבשיננתם לבניך, עד שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם משלך אדם, אל תגמגם, אלא תאמר לו מיד את התשובה. אז למה פה כתוב קריאת שמע בוקר וערב ודי, וכל השאר זה דבר רשות שאפשר להישבע עליו? אז הוא אומר כי הבשיננתם זה מדברי, זה מדרשה. לא כתוב במפורש בתורה. וכיוון שכך, הלכה שיוצאת מדרשה, שבועה חלה עליה. הלכה שכתובה במפורש בתורה, אין שבועה חלה על שבועה, כי אנחנו מושבעים ועומדים על סיני. הלכה שיוצאת מדרשה, שבועה כן חלה על זה. הוא אומר שהוא פירש את זה במקום אחר, לא מצאתי אגב את המקום האחר הזה, לא חושב שמרן שלפנינו זה מופיע, אבל ככה הוא טוען. הוא פירש את זה בשבועות, הוא אומר. ככה רן תופס, אבל בראש, במדרים יש פירוש של הראש על הדף עצמו, בפסקי הראש. יש גם פסקי הראש, יש גם פירוש על הדף עצמו, ושם הראש כותב שזה נכון, זה דבר ראשון. קריאת שמע בוקר וערב זה הדבר, וכל השאר זה דבר הראשון. וכך משמע בעוד ראשוני, גם המפרש שם נראה ככה, זה לא רש"י, זה משהו אחר, איוון אולי, נכד של רש"י נראה לי. גם ממנו משמע ככה, וזה פשט הגמרא. אולי החידוש של הר"ן, שאפשר להישבע על הלכה שיוצאת מדרשה, כששיטת הר"ן היא שהלכה שיוצאת מדרשה זה כנראה דאורייתא, לא כמו הרמב"ם שאומר זה דברי סופרים. גם בשיטות שאפילו דברי סופרים אפשר להישבע, גם זה ויכוח. אבל ברן משמע זה דאורייתא, אבל בכל זאת אפשר להישבע. למה? זה רק בסוגריים, כדי להבין את הדברים של הר"ן. הר"ן נדמה תופס בניגוד למה שעולה מרוב הראשונים. רוב הראשונים מבינים למה אין שבועה חלה על מצווה. למה אי אפשר להישבע על דבר מצווה? כי אין איסור חל על איסור. וכיוון שיש איסור דאורייתא כבר, אתה לא יכול להכיל על זה עוד איסור של שבועה. אין איסור חל על איסור. מה שכתוב שאין שבועה חלה על שבועה זה פשוט מקרה פרטי, הכוונה לכלל שאין איסור חלה על איסור. אם זה ככה, אז גם ההלכה שיוצאת מדרשה אי אפשר להישבע עליה. זה גם איסור דאורייתא, לפי התפיסות של איסור דאורייתא לפחות. הר"ן מבין שיש כלל מיוחד, אין שבועה חלה על שבועה. זה לא מקרה פרטי שאין איסור חלה על איסור. לשבועה שחלה על שבועה, השנייה לא חלה. כבר יש שבועה על הדבר הזה. ואז הוא אומר ככה, דבר שכתוב במפורש בתורה, זה נאמר לנו בסיני, אבל זה אנחנו מושבעים, נשבענו בהר סיני לקיים את הדבר הזה. אז אין שבועה, חלה על שבועה, כי יש איזה גדר של שבועה. אבל אם דבר יוצא מדרשה, זה לא כתוב בתורה, לא על זה נשבענו. זה לא נשבענו. נכון שזה מחייב גם, מה שיוצא מדרשה זה גם הלכה, לא רק שזה מחייב, זה דאורייתא, לפי הר"ן, מבחינת תוקפו. אבל השבועה שהייתה בהר סיני, כמה שהייתה, לא ברור איזה שבועה מדובר שם, אבל עד כמה שהייתה שבועה בהר סיני, השבועה הייתה רק על מה שכתוב בתורה. וכיוון שאין לזה גדר של שבועה, אלא רק של איסור, השבועה חלה על זה, זה נדרי זירוזין. כי זה לא הכלל אין איסור חל על איסור, זה כלל שאין שבועה חלה על שבועה. אז אם הדבר הראשון הוא לא שבועה, אז שבועה כן תחול עליו. אם זה אין איסור חל על איסור, אז כל איסור. לא משנה אם זה יוצא מדרשה או לא יוצא מדרשה. טוב, אז זה רק לגבי הבנת הר"ן. אבל לענייננו, התפיסה הפשוטה בגמרא פה יוצאת, שקריאה שמע בוקר וערב מספיק. יוצאים ידי חובת מצוות תלמוד תורה. כל השאר זה וולונטרי. אתה נשבע, אז השבוע חל, זה וולונטרי. שאלה מעניינת אם יש מצווה קיומית בלימוד תורה חוץ מהקריאה שמע בוקר וערב. אני לא בטוח בזה. אני מניח שכל אחד שתשאלו יגיד שכן. אבל אני לא בטוח אפילו בזה. כי בפשטות, גם במצוות קיומיות, נגיד יש למשל, יש רייבט בתחילת הספרה, הרייבט טוען שעל מצווה קיומית גם למשל אומרים עשה דוחה לא תעשה. יש לי מצווה קיומית. והדרך היחידה לקיים אותה זה על ידי לעבור על לא תעשה. במצווה קיומית אפשר גם לא לקיים, לא חייבים. אם קיימת, יש לך מצווה תעשה. לא קיימת, אתה לא חייב. עכשיו יש נגד זה לאו, אתה הולך לעבור עליו בשביל לקיים את המצווה תעשה הזאת. אל תקיים, מה אכפת לך? הרי אין בזה בעיה, אין פה ביטול עשה אם לא עשית את זה. אומר הרייבד, גם אם זה מצווה קיומית, עשה דוחה לא תעשה. סמיכה של נשים הוא מדבר שם. סמיכת נשים רשות, סמיכה על קורבנות. אז הוא אומר, אבל אם זה, לכאורה, אם זה רשות, הן לא יכולות לסמוך כי זה עבודה בקורבנות, זה לאו. גברים שזה חובה, יש מצווה לסמוך, אז עשה דוחה לא תעשה. וזה דוחה את הלאו של עבודה בקורבן. אבל נשים שלא חייבות, אז איך הן יכולות לסמוך? אז לכן הוא אומר שאפילו בעשה קיומי, גם לנשים זה עשה קיומי, לא חיובי, זה קיומי. גם בעשה קיומי הוא דוחה את הלא תעשה. ככה טוען הרייבד. זה, אם זה היה כך, אני הייתי גם מצפה שגם שבועה לא תחול על זה. אני מושבע גם על עשה קיומי, נכון שאני לא חייב, אבל זאת מצוות עשה לכל דבר. אם היא דוחה לאו, אז למה ששבועה לא תחול עליה? ואז אם אנחנו תופסים את זה כך, אז זה יוצא שזה אפילו לא מצוות עשה קיומית. אז מה זה כן? אז פה צריך להבין, הרי ברור שיש מושג כזה של ביטול תורה. טוב בגמרא, כל המתווכח על זה. אם המצווה היא רק קריאת שמע בוקר וערב, אז מה זה ביטול תורה? מה בעיה? לא למדתי, לא קרה שום דבר. זה קשה גם לשיטה של מצווה קיומית. כל שאר הלימוד, כי ביטול תורה פירושו בעצם ביטלתי עשה אם לא למדתי, אבל אם זה מצווה קיומית אז אין פה ביטול עשה. אם עשיתי איזה יש לי מצווה, ואם לא עשיתי לא קרה כלום. מה זה הביטול תורה? זה נראה כמו תביעה עליך. אז נדמה לי שהכוונה היא שהתורה, ההלכה בכוונה או התורה בכוונה לא מכניסה את הדרישה ללמוד תורה לגדר ההלכתי הפורמלי. היא רוצה שאנחנו נעשה את זה מתוך ההבנה שזה חשוב, לא בגלל שאנחנו מצווים. מדבר בעין לשמן, מה שראינו בראש בנדרים. ולכן התורה אומרת, תראה, בשביל מצוות תלמוד תורה, קריאת שמע בוקר וערב מספיק. תלמוד תורה, זה משהו אחר לגמרי, מצוות תלמוד תורה, חובה הפורמלית, קריאת שמע בוקר וערב מספיק. אבל תלמוד תורה פירושו, מי שמבין מה זה תורה ומה המשמעות של לימוד תורה, אז הוא ודאי צריך להבין שצריך ללמוד כמה שיותר, כמה שאתה יכול. אבל זה לא קיום של מצוות תלמוד תורה, אולי אפילו לא קיומי, כמו שאמרתי קודם. אלא זה וולונטרי לגמרי במובן ההלכתי. אבל זה לא אומר שאם אתה לא תעשה את זה לא תהיה תביעה. תהיה תביעה עליך. תהיה תביעה עליך כמו שיש תביעה על מישהו שמתנהג באופן לא מוסרי. זה לא איסור הלכתי פורמלי, אבל עדיין זה לא בסדר, והקדוש ברוך הוא יכול לבוא אליך בטענות אם אתה עושה דברים שהם לא בסדר. ובמובן הזה גם לימוד תורה הוא כזה. למה באמת התורה משאירה את זה באופן כזה? אם היא רוצה שנלמד כל הזמן, שתגדיר את זה כמצוות תלמוד תורה, ללמוד כל הזמן. למה להגדיר רק קריאת שמע בוקר וערב שזה מספיק ולסמוך על זה, שאנחנו נבין לבד שצריך ללמוד ונלמד כל הזמן. אם את רוצה משהו, אז תגידי אותו. למה היא לא, למה היא לא מצווה אותנו ללמוד כל הזמן? אז כאן זה מכניס אותנו לסוגיה של חיובים חוץ הלכתיים. יש דברים מסוימים שבהם אנחנו לא מצווים, לא בגלל שהם לא מספיק. יש דברים שאנחנו לא מצווים כי הם לא מספיק חשובים. כאילו, זה לא ברמת חשיבות כזאת שהתורה מצווה על זה. זה חשיבות נמוכה יותר, אז עניין מוסרי, או שהלכה דרבנן, או משהו כזה. אבל זה לא מספיק חשוב בשביל שהתורה תצווה על זה. אז לכן התורה לא מצווה. יש דברים שעליהם התורה לא מצווה לא כי הם לא מספיק חשובים, אלא כי הם יותר מדי חשובים. ואם היא תצווה עליהם, אז זה מוריד מחשיבותם. זה פשוט יהפוך להיות מצווה אחת מתוך התרי"ג. התורה לא רוצה שאנחנו נתייחס לתלמוד תורה כמצווה אחת מתוך התרי"ג. בניסוח אחר, אפשר לומר את זה כך. יש הרב קוק מדבר בכמה מקומות, באגרות שלו, עוד בשני מקומות או שלושה, אני לא זוכר. אני שהרב עמיטל מביא את זה במעלות ממעמקים, אני חושב. שהרב קוק מדבר על למה התורה לא ציוותה על תיקון המידות. דיברנו על זה. למה התורה לא ציוותה על תיקון המידות? אז זה שאלה של רב חיים ויטל בשערי קדושה. רב חיים ויטל אומר, כי התורה מדברת לבני אדם, מי שלא בן אדם, התורה לא מדברת איתו. יש לצוות עליך להיות בן אדם, אתה לא בן אדם, אין מה לצוות עליך. זה תנאי להיות בכלל מצווה להיות בן אדם. זה כך אומר רב חיים ויטל. אבל הרב קוק הולך צעד אחד הלאה. הוא רוצה לטעון שהרי אנחנו יודעים, בגמרא כתוב גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. התפיסה האינטואיטיבית הראשונית היא הפוכה, שמי שאינו מצווה ועושה הוא גדול יותר, ועושה את זה באופן וולונטרי, לא בגלל שחייבו אותו. אבל הגמרא מחדשת לו, גדול מי שמצווה ועושה. אומר הרב קוק, יש מקומות שבהם הסברה הראשונית הזאת היא עדיין תקפה. באותם מקומות שבהם באמת חשוב יותר לתורה שתעשה זה כמי שאינו מצווה ועושה, אז שם היא הקפידה לא לצוות. כי אם היא הייתה מצווה, היא הייתה הורסת. כן, נגיד, אם היא הייתה מצווה עלינו להתנהג באופן מוסרי, תושים תהיו, או עשית ישר והטוב, שזה לא נכנס למניין המצוות. למה זה נכנס למניין המצוות? כי התורה לא רוצה לצוות על זה, כי היא לא רוצה. אנחנו תושים תהיו זה פרשייה אחרת, זה לפני משורת הדין. אם תכניס את זה למניין המצוות, אז זה יהיה שורת הדין, זה לא יהיה לפני משורת הדין. אבל אם, אבל עשית ישר והטוב, נגיד, זה לא לפני משורת הדין, אז זה התנהגות מוסרית, משהו קצת שונה. אז שמה אני חושב שהתורה לא מצווה, כי היא לא רוצה שהמוסר יהיה, שהמעשים המוסריים שלנו יעשו בגלל שיש ציווי. היא מצפה שאנחנו נעשה זה כי אנחנו מבינים שכך צריך. ואותו דבר עם תיקון המידות. נגיד, זה הסיפור שתמיד אני מספר בהקשר הזה, בטח שדיברנו על זה, אז סיפרתי הבדיחה הישיבתית הידועה על, על הבחור, כן, שלא דחה את כל השידוכים שהוצאו לו, אז המשגיח אומר לו שילך לעבוד על המידות, הוא בעל גאווה. אתה מתאימה לך. טוב, אז הוא הולך, עובד על המידות בהתפעלות שנה שלמה, עובד על מידותיו, מתקן את מידותיו, הופך להיות המבטן מופלג. אחרי שהוא גומר לעבוד על המידות, עוד פעם חוזרות המועמדות, עוד פעם הוא דוחה את כולן. משגיח קורא לו שאלות, מה עשית עכשיו שנה עבדת על המידות? נשארת עם אותה גאווה. פתאום, כבוד הרב, אני עכשיו כזה המבטן, שאם פעם כשהייתי בעל גאווה הם לא התאימו לי, עכשיו כשאני המבטן, אז ודאי שאני לא מתאים אותי, אז אם אני בדרגה יותר גבוהה, אז ודאי שאני לא יתאימו לי. עכשיו, כך נראה מי שעובד על מידותיו, כי ציוו אותו לעבוד על מידותיו. יש משהו, זאת אומרת, הציווי בהקשר הזה היה יכול להרוס. כי בעצם הוא היה הופך אותנו למי שעושה את זה, כי יש סעיף שצריך לעשות את זה. מי שנהיה אמבטן, בגלל שיש סעיף שחייב להיות, שאתה חייב להיות אמבטן, אז לא יהיה אמבטן. אתה לא יכול. יש מצבים שבהם הציווי יכול להרוס. במקומות האלה התורה לא מצווה. אז כאן זה הסבר קצת שונה מהקודם. קודם אמרתי שיש דברים שהם מאוד יסודיים ולכן התורה לא מצווה. כאן אני לא בטוח שזה מאוד יסודי, אבל הציווי היה הורס. לכן התורה לא מצווה, כי היא לא רוצה להרוס. אוקיי? וביחס ללימוד תורה יכול להיות שהסיבה למה התורה לא מצווה מעבר לקריאת שמע בוקר וערב, לפחות לשיטות שזה באמת הגדר של החיוב דאורייתא, היא לא מצווה בגלל שהיא רוצה שאנחנו נעשה את זה מתוך ההבנה של מה זה אומר, של עד כמה זה חשוב. ואם היא הייתה מצווה, זה היה הופך להיות אחת מתרי"ג מצוות, כמו עוד הרבה מצוות אחרות, שאולי חשוב לעשות את זה, אבל לא מקבל את המעמד שיש, שאמור להיות לתלמוד תורה, כי אין תלמוד תורה כנגד כולם וכולי, זה לא היה מקבל את המעמד, אז זה הופך להיות אחת מהמצוות. וכדי שזה לא יקרה, אז התורה אומרת, עזוב, קריאת שמע בוקר וערב זה המצווה, אתה רוצה לצאת ידי חובה? אין בעיה, קריאת שמע בוקר וערב מספיק, יצאת ידי חובה. אז למה יש מושג ביטול תורה? מושג ביטול תורה אומר שמצפים ממך ללמוד מעבר לחיוב ההלכתי הפורמלי. אם אתה מבין מה זאת תורה, אז אתה בעצם צריך לעסוק בה כל הזמן שאתה יכול. ואם אתה לא עושה את זה, אז זה אומר שאתה לא מבין מה זה. אם אתה לא מבין מה זה, אז זה ביטול תורה. זאת התביעה כלפיך של הביטול תורה. רק אני אסיים פה בעוד נקודה שרבי סלנטר כותב את זה במאמר שלו שנקרא חוק ומשפט. שהוא מביא שם לגבי בן סורר ובורא, הוא כתוב בגמרא, הרי בן סורר ובורא לא היה ולא נברא, אלא שני וקבל שכר. אז הוא אומר, מה, נגמרו לנו כל שאר, צריך להביא משהו שהוא היפותטי לגמרי בשביל שיהיה לנו שכר? תלמד את הדברים האחרים, גמרנו את כל השאר. אין מה לעשות עכשיו, צריך להביא את השלושה פסוקים האלה, כדי שיהיה לנו עוד מה לעשות, אבל שלא מבינים את הגמרא נכון. מה שכתוב בגמרא, זה שבן סורר ובורא לא היה ולא עתיד להיות, אז למה נכתב שני וקבל שכר? ללמד לך את העיקרון של שני וקבל שכר. ללמד לך שאתה לא לומד כדי לדעת מה לעשות. הנה, עובדה שבן סורר ומורה זה גם מצוות תלמוד תורה. למרות ששם זה לא נפקא מינה לכלום, אתה לא תיתקל בזה מעשית. למה לומדים? כדי ללמד אותך את העיקרון של שני וקבל שכר. אז הוא מביא את הגמרא שאומרת למה לא מצוי שתלמידי חכמים שבניהם יצאו תלמידי חכמים כמותם, מפני שלא ברכו בתורה תחילה, יש להם כמה הסברים. אחד מהם זה שלא ברכו בתורה תחילה. אז הוא אומר, מה, תלמידי חכמים לא מברכים ברכת התורה? מה זה הפשר, מה פשר החיפוף המוזר הזה? אנשים שמקפידים על הכל, הם משקיעים את עצמם בתורה, אבל ברכת התורה הם מחפפים. מה פשר העניין הזה?
אולי זה לפני שחייבו את התקנה הזאת. אולי זה לפני שזה יתקבל כתקנה מחייבת.
איזה תקנה?
ברכת התורה.
לא, לפי הרמב"ן זה דאורייתא. זה טוב, תלוי. אבל פשט הגמרא זה דאורייתא. הגמרא בברכות. אבל הנקודה היא שהוא אומר שלא מברכים על דבר שהוא מכשיר מצווה. יש גמרא במנחות, למשל בניית סוכה. אז הוא אומר, למה הם לא ברכו בתורה תחילה? כי הם חשבו שהתורה, לימוד תורה זה מכשיר מצווה, כדי לדעת מה לעשות. שמעתי קודם הרב עובדיה. בגלל זה בניהם לא יצאו תמיד לחמים כמותם. כי הם לא מבינים מה זה תורה. מי שחושב שהתורה זה ללמוד כדי לדעת מה לעשות, הוא לא מבין מה זה תורה. אז הוא לא מצליח להמחיל את זה לבנה.